ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM ברק סרי ויהודה שלזינגר
בוקר טוב
בוקר טוב מה קורה? אתה נראה עייף, מה?
ראיתי את המשחק אתמול.
המשחק
לא משהו.
גם הנכדים תכנו אותך השבת, וגם ראית את המשחק.
נכון, נכון, ראיתי
את המשחק. מה זה אומר שבאת לי עייף היום?
כן, כן, ראיתי, היה... משחק לא משהו, באמת, אתה יודע,
לטעמי הגמר... לא נתבמת.
הגמר האמיתי היה ברבע הגמר בין ריאל מדריד למנצ'סטר סיטי, ומנצ'סטר סיטי הפסידה, ומכאן הדרך ל... הייתה די סלולה. אני מאוד מאוד עשיתי דורטמונד מסיבות פוליטיות או תשאל למה.
נו, למה?
כי אין קבוצה יותר אוהדת ישראל, וזה מאוד מאוד קשה למצוא בתקופה הזאת מישהו שאוהד את ישראל.
וזה דווקא הגרמנים.
הגרמנים, כן, אתה יודע, איך אומרים, היסטורי מצפון ידועים, אבל...
לעומת המקרים במדינה הפלסטינית,
היו מאוד מאוד ככה בעניין החטופים, תמונות, עירכו משפחות חטופים, אולי הקבוצה הכי ידידותית לישראל. וכרגיל, אם הישראלים רוצים שדורטמונד נצח, אז דורטמונד מפסידה. למרות שבמחצית הראשונה הייתה הרבה יותר טובה. מחצית שנייה, ריאל מדריד, כמו ריאל מדריד, נתנה הצגה וניצחה. אבל בואו נעבור ל...
לגמרי, יש כמה אירועים קטנים קרו בסוף שבוע, לא?
תראה, אני אומר לך...
ביידן אמר איזה...
שהכל, הכל, הכל, אתה יודע, הכל אצל נתניהו מזדקק לנקודה, אתה יודע, זה ממש ככה... הכל, כל השמונה חודשים האלה עכשיו מגיעים לרגע אחד שבו הוא צריך לקבל החלטה. וההחלטה היא האם להעדיף את טובת המדינה, החזרת החטופים, ברית עם ארצות הברית, עם סעודיה, עם מדינות האזור נגד איראן, לסיים כנראה גם את העניין בצפון, להגיע כאן לאיזה סוג של הסדרה גדול, שבחינתו זה הייתה מסעת נפש. אני מזכיר לך שהסיפור הזה של סעודיה היה מסעת נפש מבחינת נתניהו. זה היה צריך להיות מבחינתו גולת הכותרת, שהתחבר גם הסכמי אברהם, ולעשות ממנו באמת איזה אחד... רגע, רגע. או לשמור על הממשלה ועל השלטון, ואני מאוד מאוד חושש, אני מאוד מאוד חושש, שגם בנקודה הזאת, לאחר כמעט שמונה חודשים של מלחמה, הוא יעדיף בסוף לשמור על השלטון, ואולי לקוות שחמאס, כמו חמאס, יעשה לו את העבודה, ייתנו תשובה שלילית, ויפטרו אותו מהאוילי מייצרי, אוילי מיוצרי. הוא מבין את המשמעות, מי כמו נתניהו מבין את המשמעות להגיד היום לא ליוזמה של ביידן, שנתמכת על ידי מצרים, ועל ידי כמעט כל מדינות האזור, כאן חוץ מהשונאים והאויבים והמתואבים, הוא מבין את המשמעות להגיד לו. צד שני, איך אומרים, לא צריך להמתין למוצאי שבת כדי לשמוע את ההודעות גם של סמוטריץ' קודם ולאחר מכן החזיק אחריו בן גביר שמודיעים אתה אומר כן, אין ממשלה ועכשיו תקבל החלטה.
למה זה מצחיק מה שאתה אומר? כי אתה וכל חבריך מהקטע, איך קוראים לזה, הרלביסטית, אתם רק שורכים פרט אחד, מי שאמור בכלל להחזיר תשובה, זה בכלל לא, זה הצעה של נתניהו עצמו, זה הצעה של נתניהו חתום עליו ביחד עם הקבינט, שהוא הציע את ההצעה. אז על מה אתם מדברים? מי שמחכה עכשיו זה סינואר, אנחנו מחכים לסינואר. עכשיו, עזוב את הסיטואציה שבו אנחנו התחלנו לפני שמונה חודשים, אמרנו, אנחנו לא מנהלים מסע ומתן עם רוצחים, ולא יהיה מסע ומתן, ואז לאט 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 התפשרנו, והתפשרנו, והתפשרנו, והיום אנחנו מציעים. אבל תראה איך זה לא נותן לכם לא נותן לך לבלבל את המציאות. אנחנו בסוף עכשיו מחכים לסינואר. זה הצעה של נתניהו. אבל נתניהו צריך להחליט. נתניהו הציע את זה.
אתה יודע למה צנזורה אסרה לפרסם בהסכם?
נו.
כי נתניהו כמו נתניהו, ותאמין לי שאני מכיר אותו עוד כשאתה היית...
הוא ביקש לצנזר כדי שלא יגיע, כן, ברור.
רגע, אם זה
אמת מה שאתה אומר, בדקת את זה, ביקשת תגובה מהצנזורה, זה נכון מה שאתה אומר?
שאלה.
עובדתי, זה נכון?
שאלה.
כן.
אם כל כך סס אלי הסכם כזה, זה שלא, זה שלא. הרי מה שעשה כאן עצי אמרי קראי, זה סוג של אאוטינג אכזרי. הוא אמר לו, אדוני, הצעה ישראלית, למה במוצאי שבת הוא לא בא ואמר כן, זו הצעה שלי,
אבל אולי כי עושים עסקה בשקט,
אני תומך בה,
אולי אמורים לעשות עסקה בשקט, אולי ביידן עשה את האוטינג הזה. זה הדבר הכי מצחיק, אתה יודע מה הדבר הכי, תקשיב, באמת אני לא מצליח להבין את זה, אולי אתה באמת תוכל להסביר לי את הדבר. אז אני שומע שביום שישי אני שומע את לוינסון אומר שנתניהו בכלל רוצה אותם, את כל החטופים מתים. גיא פלג אומר נכלליותו של נתניהו. חודשים אתה כבר שומע שנתניהו לא רוצה את החטופים כי יש לו שיקולים פוליטיים, זה לא מעניין אותו. ההצעה הזאת היא של נתניהו. אז מה זה אובססיה חולנית המטורפת הזאת?
אתה לא יורד לעומק הדברים.
מה זה לא יורד לעומק הדברים?
אתה כתב פוליטי.
אתה שמעת אתמול הכחשה שלו?
אתה כתב פוליטי. אתה לא כתב מדיני, ואתה לא מכיר את הנושא הזה לפני ולפנים.
על מה אתה מדבר? גם בעסקאות הקודמות לא עושים להם אאוטינג הממשלה.
אני הייתי איתו בוושינגטון, כשעבדתי עם אהוד ברק, אני מכיר את הנושאים האלה.
אתה מבין איזה דבר
חולה? הוא יכול להציע הצעה. ולהתנגד לבו זמני.
דברים האלה שאתם...
אתה מוכן להקשיב? אז אני אומר לך, עוד פעם, אתה כתב פוליטי, אין לך מושג במה שקרה.
ברור,
אז אני אומר לך, שנתניהו יכול להציע הצעה, וזה קרה כמה וכמה פעמים בהיסטוריה.
אבל הקבינט כבר הצביע בעד.
רגע, אבל עובדה שסמוטריץ'
יש שם דרמר, יש שם גלן, יש שם גנץ ואייזנקוט. סמוטריץ'. שמעת מישהו מכחיש?
קודם כל נחזור עוד פעם. אני אומר לך עוד פעם, אל תתפלא.
אני אגיד לך משהו, האמת שאתה לא יכול לפתוח... רגע, האמת היא שאתה לא יכול לפתוח בוקר בלי להגיד משהו על נתניהו. בסוף זו הצעה של הממשלה הזאת.
סיימת? אוקיי, סיימת? יפה. אז אני אומר לך עוד פעם, היסטוריה, היסטוריה. נתניהו יכול להציע הצעות, אבל פעם לשלוח את לאודר לדבר עם אסד, ופעם לשלוח את איך קראו לבחור הזה שהוא שולח את היועץ שלו המדיני בתקופת... מולכו, בדיוק, איציק מולכו.
אני קרא כתב פוליטי, איך אני יודע את הדברים?
פעם לשלוח את זה ופעם לשלוח את זה, ותמיד לשמור לעצמו מרחב.
שמעת הכחשה אתמול?
אז אני אומר לך עוד פעם, אל תתפלא עם נתניהו עצמו לאחר ההודעות הנחרצות המאיימות של בן גביר וסמוטריץ' יחזור בו מההצעה שלו. אל תתפלא. אתמול שמענו את בן גביר וסמוטריץ' מודיעים חד משמעית לא. עכשיו תשמע, אתה בא ואומר לי נכון, זה הצעה של הקבינט, נכון, הקבינט יישאר איזה פה אחד, נכון,
אבל ביבי,
אבל סמוטריץ' ובן גביר לא בקבינט, והם הביאו את דעתם אתמול בצורה חד משמעית.
אמרת שהם ידעו, שנתניהו ידע שזה יהיה הדבר,
אני אומר לך, א' הוא הופתע מזה שהנשיא האמריקאי עשה אאוטינג להצעה שלו בשישי בערב, בערב שבת. סמוטריץ' ובן גביר מסתבר שלא היו מודעים לכל התוכנית האמריקאית, והם מתנגדים, וברגע שהם מתנגדים, למרות שהוא זו הצעה שלו, הוא יכול לחזור בו, כי בסוף הממשלה, לצערי הרב, אני מקווה מאוד שלום.
אתה יודע מה מדהים.
אני אומר לך,
אני לא שומע את השיח שלך. אתה כל כך רוצה להאשים את נתניהו במשהו, שאתה מאשים אותו שאולי הוא יחזור בו. כרגע מדינת ישראל מחכה לתשובה של יחיא סינואר.
אני אומר לך, אני מתחייב כאן.
מה נפגין? בוא נפגין נגד ההצעה שנתניהו נתן.
אני מתחייב כאן.
כדי להחזיר את החטופים.
אז אני מתחייב, אתה אומר רק לא ביבי, רק לא ביבי. אני מתחייב כאן שאם נתניהו יעדיף הפעם את השיקול המדינתי, את החזרת החטופים, עסקה גדולה, סיום המלחמה בצפון, באופן שאני אומר לך ייצור צרה צורה לחמאס, וייתן דיווידנדים לישראל מכל כיוון אפשרי, אני מפרגן לו ואומר לו שהוא שיחק אותה בענק. אני מאוד מאוד חושש, אני אומר לך מאוד מאוד חושש, אחרי ההודעות אתמול אחת משמעיות של בן גביר וסמוטריץ', הוא ייסוג בו מההצעה שלו.
אז עכשיו, אם אתה כבר מסכים שזו הצעה שלו,
מה זה מסכים? זה הצעה שלו, הנשיא האמריקאי אמר, מה שאתה, אני לא מתווכח על זה. הנשיא האמריקאי אמר שזה נהיה הצעה שלו.
אם זו הצעה שלו, אז אתה יכול להסביר לי.
זה לא אם, זו הצעה שלו, נקודה.
אז אני אומר, זו הצעה שלו. עכשיו אתה יכול להסביר לי את כל האובססיה החולנית של חבריך בחודשים האחרונים, של להגיד, הוא פועל רק משיקולים פוליטיים, הוא רוצה את החטופים מתים, הוא לא מעניין אותו בכלל. אתה יכול להסביר מה עמד שם? בסוף הוא מביא עסקה. הוא מביא עסקה שסמוטריץ' ובן גביר מתנגדים אליה, שיחזירו את החטופים. אבל איפה השיקולים הפוליטיים נעלמו?
חכה, עכשיו השיקולים פוליטיים.
זה עכשיו שיקולים.
עכשיו.
כל השלושה חודשים האחרונים, לא השיקולים פוליטיים.
אני מסביר לך עוד פעם, אתה מסרב לקלוט, אז אני מסביר לך, אני לא רוצה להגיד לך, אתה מסרב לקלוט. נתניהו בהיסטוריה.
הוא יחזור בעצמו, ביבי השם, כי הוא הולך לחזור מעצמו מההצעה שהוא נתן. וואי, ברק, תקשיב,
פעם רביעית, כי אתה לא מבין את הקטעים האלה. עוד פעם אני מסביר לך, נתניהו נושא ונותן מאוד חמקמק.
הבנתי, הוא מציע הצעה שהוא יוכל לחזור בה.
הוא מציע הצעה,
זה הטיעון שלך הבוקר.
מרחבי הכחשה, אם תמיד אפשרות לחזור בו, אם תמיד אפשרות, זה לא אני, זה לאודר, זה מולכו, זה סבתא שלי, אני לא יודע.
אבל איך הוא מציע הצעה כזאת אם אמרתם שיקולים פוליטיים?
עכשיו.
לא, כל השלושה חודשים האחרונים.
עכשיו, מה שעשה...
כל הוא לא רוצה את החטופים, הוא רוצה את החטופים מתים.
אוקיי.
כל הוא לא רוצה עסקה כדי להישאר על הזה. איפה כל הדברים האלה? איפה?
חוזר ואומר עוד פעם. עכשיו הגיע הרגע, הגיע לצומת. הצומת, בצומת הזה הוא יצטרך לקבל...
לא יותר קל להגיד שקשקשתם שלושה חודשים.
רגע, רגע.
לא יותר קל להגיד שבלבלתם את המוח שלושה חודשים. לא קל יותר להגיד שכל הדמון הזה שבניתם, שהאובססיה החולנית הרלביסטית המטורפת הזאת, היא הייתה כולה שטויות והבלים.
אתה מדבר שטויות.
לא יותר קל לבוא ולהגיד, כן, אכלנו את הראש, בלבלנו את המוח.
אבל אני מסביר לך עוד פעם. עכשיו בצומת הזה. בצומת הזה, אגב צומת זה זכר, הרבה נוטים להתבדל.
בטוח, זה לא נכון.
100%. בצומת הזה, נתניהו עכשיו ייבחן. האם הוא, כמו שאתה אומר, מעדיף את השיקול של החזרת החטופים, סיום המלחמה, הסדר, העסקה הסעודית, כל הדברים האלה, או שהוא יעדיף את סמוטריץ' ובנגביר, שהביאו אתמול לדעתם, אני מזכיר לך, הרבה פעם, הם לא היו בקבינט המלחמה. הם לא הצביעו עבור העסקה הזאת. הם גם לפי מה שהבנתי ממש לא היו מעורים בכל פרטיה, כפי שפירט אותם באופן מאוד מאוד חד משמעי הנשיא ביידן, שציטט את הצעה הישראלית של נתניהו מההתחלה ועד הסוף. עכשיו נראה אם נתניהו, כמו שאתה אומר, או כמו שאני חושש שלא יקרה, ואני מאוד מקווה שאני אצא טועה, מאוד מקווה, הנה אני אומר לך, ואם אני אטעה, ונתניהו יגיד לבן גביר וסמוטריץ' רבותה, יש כאן עסקה שהיא טובת המדינה, אני שם בצד את כל השיקולים האישיים שלי והפוליטיים שלי, וכי לא, רגע, כי אי אפשר לוותר על עסקה כזאת. אם הוא יעשה את זה, שפו, איך אומרת הילד פריש, שפו ענק. בסדר, גמרנו, שפו ענק.
טוב, ולגבי העסקה עצמה,
עסקה, תשמע, בנציבות, תראה, אין כאן חלופה, משהו מעולה ומשהו גרוע. יש כאן גרוע או גרוע יותר, לטעמי גרוע הרבה יותר להמשיך להתגושש בין רפיח לבין חן יונס, לחזור בפעם התשיעית לג'בליה, פעם השמינית לזיתון, להמשיך לדמם, שחיילים יהרגו כדי שעוד עשרות ומאות חלילה, כדי שבעוד 8 חודשים, 10 חודשים, אחרי בחירתו של הנשיא הבא, אנחנו נגיע בדיוק לאותה נקודה. לכן אני חושב שבנסיבות הקיימות,
יפה.
זה הכי טוב שאפשר להוציא.
רק תכף נדבר על סוגיית העסקה, אבל אני עוד במחלת הרלביסטים על הבוקר. בוא תקשיב עוד איזשהו דיווח מאוד מעניין מסוף שבוע האחרון.
מפכ"ל המשטרה מבקש להקים יחידת אבטחה פרטית למשפחת נתניהו בנוסף לשירות הביטחון הכללי. המדובר ביחידה שתוצב במחוז חוף, שם הבית בקיסריה, ותתנייד עם בני הזוג בדרכים גם לירושלים. הגדרת הייעוד שלה היא פעילות במעגל החיצוני, עזרה לשבק בדרכים, בצירים, חסימות אבטחה, ובעיקר מול ההפגנות והמחאות בקיסריה ובירושלים. היחידה תכלול 30 שוטרים, מפקדי רב פקד, התקציב המיידי והחד פעמי הוא 10 מיליון שקלים, והתקציב השנתי המוערך הוא כ-12 מיליון שקלים. דני, באוצר ראו את ההצעה והגדירו אותה מטורפת. הפירוש המעשי הוא של יחידה משפחתית פרטית. וגורם מקצועי הציע לקרוא לה יחידת חן, ראשי תיבות, חנופת נתניהו.
מה אומר המפכ"ל על הדברים האלה?
רגע, זה חשוב.
המפכ"ל קובי שבתאי מסביר זאת כך,
okay.
עקב ההתעצמות והעצימות של ההפגנות והמחאות, והצורך שלו לגרוע שוטרים מוודי ערה וממחוז ירושלים הנלחמים בפשיעה כדי להגן על בני הזוג. בני הזוג מתניידים באופן קבוע בין 3 דירות.
בקיצור,
אחת
הפגנות.
בקיסריה, okay. אחת בירושלים.
טוב, אתה יודע מה הקטע?
שגם אתה רצית להשמיע.
גם אני רציתי להשמיע את אותו קטע. אני הייתי עמום ממנו. תשמע, אני, אתה יודע, המדינה השתגע לגמרי. אתה יודע, נתניהו שזוכה להבטחה, הוא ומשפחתו והבן הלוחם בדרכים ממיאמי, יאיר נתניהו, שבאמת באמת מסכן את חייו ברפיח ובחן יונס, ויושב במיאמי מאבטחים, הוא, רעייתו, בנו אבנר, נתניהו עצמו, מקבל כאן הבטחות שאף ראש ממשלה לא קיבל מעולם, מדבר על בני המשפחה. ועכשיו המפכ"ל, חודש וקצת לפני בעזיבתו, מציע הצעה, אין לי מילה אחרת, מופרעת, פשוט מופרעת. בנוסף ל-730 הטובים שבמאבטחים, בנוסף לזה אנחנו גם נקים לו יחידה, זה ממש, זה לא עולם שלישי, זה עולם תשיעי, אבל אין לי מושג, נשגבות דרכי המפכ"ל, והשם יודע מה עבר לו בראש שהוא הציע את ההצעה הזאת, אולי זה קשור לקרבות שלו עם איתמר בן גביר, אולי זה רצון אולי למצוא חן בעינינו, אין לי מושג, לשים יחידה שתשמור על נתניהו בעלות של 10 מיליון שקלים, זה, זה, זה דבר, שמע, שאין כסף שבוע שעבר ראינו כאן ביום חמישי, אין כסף למילואים ניקים, אין כסף לבתי מלון בצפון, אין כסף לשיקום, אין כסף, אבל לעוד הבטחה לנתניהו שיוכל לשבת לבטח באחד משלושת בתיו, איך אמר המפכ"ל, יש לו שלושה בתים, בקיסריה, בירושלים, אצל המיליונר ההוא, אתה יודע, מתכוון לפאליק.
מה יפה. זה הקלאסיקה של איך משחקים בראש של אנשים. איך מהנדסים תודעה, בסדר? בא המפכ"ל, בסוף צריך לשים גם את התגובה שבה המפכ"ל אומר, בגלל התגברות האיומים וההפגנות, צריך לחזק יותר, בסדר? מה זאת אומרת? נגיד, אני קח דוגמה נהדרת למשל. אני מספר לך סיפור שרמי בן יהודה וזרקה מפגינים נגד נפתלי בנט ברעננה, וההפגנות הולכות ומתגברות. מה היית מספר? מה אמנון אברמוביץ' למשל היה מדווח? בגלל האיומים המסוכנים על חייו של ראש הממשלה נפתלי בנט, המשטרה נאלצת לתגבר. בסדר? הנה דרך אחת להציג. מה מציגים פה כשזה נתניהו? נתניהו נהנה מאיזושהי הקמת יחידה פרטית. הרי מה הסיפור פה? מה המפכ"ל אומר? המפכ"ל אומר, הרי מקימים, נותנים יחידה בגלל שאין כוח אדם, ובגלל שההפגנות מתגברות מול נתניהו. עכשיו אני בא עם ההפגנות, שיפגינו, צריך להפגין מדינה דמוקרטית שכולם יפגינו. אבל בגלל שההפגנות מתגברות, הולכות ומתגברות, אז צריך עוד כוח אדם וצריך לממן יחידה מיוחדת. אז במקום שהכותרת תהיה, סליחה, במקום הכותרת תהיה, סכן, איך תמיד יש גליקמן כזה, תמיד הוא עושה איומים על חייו, תמיד יש איזה יועמשית, איזה ליאת בן ארי שמסתבכת עם זה, ואז אומרים, יש הפגנות, אז ישר, איומים על חייה של ליאת בן ארי, או תירוש, או כל הזה, במקום שידברו על האיומים המתגברים, שעל כן צריך יותר חיילים, אז מה אומרים? יש יחידה זה הנדסת התודעה, זה הטרלול, זה איפה, פוס, זה שאיבדתם כל כיוון בלבחון את המציאות בשטח כמו בן אדם נורמלי. אבל בסדר, הוספתם עוד איזה דמון אחד. אני קצת מתבאס היום.
אני זוכר.
קצת מתבאס היום שאני בכלל מגן לנתניהו, כי אתה יודע מה עמדתי לגבי האירוע.
אתה מה זה מתבאס? באמת איזה ביקורת עוקבת של נתניהו.
לא, אני לא כזה מתבאס.
שלזינגר ממבקרי נתניהו שמתבאס.
לא, אתה צודק, אני ממש לא מתבאס. אני מתבאס על זה שאיבדתם כל יכולת להסתכל על המציאות בצורה אובייקטיבית אמיתית, והולכים לחפש את ההנדסת תודעה הזולה, הפשוטה, המטורללת הזאת. ואתה יודע מה הכי הזוי? שיש אזרחים שאפילו מאמינים לך.
טוב, יש, אתה יודע, יש היסטוריה, ותרשה לי עוד פעם להחזיר אותך להיסטוריה. לנתניהו יש איזה פטיש, יש איזה, לא יודע מה, בכל מה שקשור להפתעה, לא ולמשפחתו, בעיקר למשפחתו, הם חוששים לחייהם, הם מרגישים תמיד נרדפים, הם מרגישים תמיד שכולם רוצים, בוא, תשמע, זה משהו שהוא המון המון שנים. אני עוד זוכר את זעקות השבר של נתניהו כיושב ראש אופוזיציה, בממשלת השינוי, שזועק, שיש איומים על משפחתו, והוא רוצה הבטחה, הבטחה כי למשפחתו כיושב ראש אופוזיציה, אתה יודע, שתבין, לא היה תקדים להבטחה שניתנה לבני משפחתו של ראש ממשלה, לאף ראש ממשלה בעבר, בני משפחתו לא הובטחו, לא אשתו ולא הילדים. הראשונים שמובטחים בצורה הכי חזקה, ואמרת לך, 730, כן. לא מגן, שזה ככה פחות רציני. המאבטחים הכי טובים של מדינת ישראל שומרים לנו ממשפחתו, עכשיו פתאום צץ איזה רעיון לתת לו גם יחידת הבטחה. לכן לאור החשש הזה, לכן לאור ההיסטוריה של המשפחה, שלו ושל בני משפחתו, האובססיה הזאת לביטחון, העיסוק הזה, כל הזמן דרישה והחשש שמעלים, ותמיד גורמים, זה תמיד גורמים מקצוע, תמיד שואלים אותם, זה המון המון כסף, זה לא אנחנו, אנחנו מתערבים בזה. אנחנו לא מתערבים בזה.
המפכ"ל, הוא רוצה להתחנף עכשיו.
אז אני לא יודע מה קרה. אני לא יודע מה קרה.
אחרי שבן גביר מנסה לבעוט אותו, אחרי שהוא עוד חודש מסיים עכשיו, עכשיו,
אז אני אומר לך, זה שילוב של כנראה חנופה.
זה פרשנות גאונית, כן, זה חנופה חודש לפני שהוא עוזב, שיש לו בטן המלאה על הממשלה. תקשיב, ברק, אתה מאבד את הכיוון שלך,
זה כנראה חנופה עם אובססיה, האובססיה הידועה של משפחת נתניהו, להבטחה, לשמירה, לכל מיני חששות מדומיינים על פגיעה אפשרית. זו כנראה התוצאה.
חברים, בואו נמשיך בשעה הבאה, יש דיווחי תנועה עכשיו.
בוקר טוב למירב לשם גונן, אמא של רומי, המורסקת בשבי חמאס.
בוקר אור, אני לא מוחזקת בשבי, חטופה שנחטפה בידי ארגון טרור אכזרי. זה לא שבי.
צודקת, צודקת. צודקת, תיקון, נחטפה על ידי המחבלים הארורים. צודקת ב-100%. תודה על התיקון. הופתעת? הופתעת?
הופתעתי ממה, סליחה?
מהנאום של הנשיא ביידן ביום שישי בערב? מה הדברים שהוא אמר?
לא ידעתי את הפרטים קודם, אם זאת השאלה, אם הופתעתי מזה שהוא דיבר, לא, לא ידעת, נראה לי שהוא עשה את המוטל עליו, אני חושבת שזה לא מפתיע, שזה חובתם של מנהיגים ונבחרי ציבור לעשות את המוטל עליהם, אז לא, חשבתי שזה היה, זה היה מאוד עצמתי, ככה מנהיג צריך להתנהג.
ומה את מבינה? אני מניח שהיה לכם במהלך השבת, מוצאי שבת, אולי היום בבוקר, שיחות, אולי עם מקורבים לשכת ראש ממשלה, שרים, אם בכלל התקיימו, יש לך מושג לאן זה הולך? יש לך מושג מה תהיה העמדה הישראלית?
לא, ותצטרך לשאול אותם. אני יודעת מה תהיה העמדה שלי, ובטח מה תהיה העמדה או מה צריכה להיות העמדה של עם ישראל. אני חושבת שאיכשהו פספסנו והפכנו את זה לחטופים, שזה עוסק רק בחטופים, או שזה פתאום הפך להיות איזשהו עניין של שמאל וימין, אין פה שום קשר. יש פה המהות של העתיד של מדינת ישראל, וזה נקודה כזאת היסטורית בזמן, אתה יודע, היו לנו כמה כאלה, שבה העם צריך להחליט לאן הוא הולך. כי אני רק מזכירה שמנהיגים נבחרים על ידי העם, והעם שלנו, ואני מדברת עם כל, עם כמעט כל, האוכלוסיות בעם, מצביע ימין, מצביע שמאל, דתיים, חרדים, חילונים, וכולם רוצים את אותו דבר. הם רוצים את הביטחון חזרה, וזה מתבטא אצלם בהחזרת החטופים, גם כל הסקרים רואים את זה. אני חושבת שזה הממשלה הזאת צריכה לתפוס אומץ, וללכת על מה שהיא עצמה, הגדירה. אנחנו צריכים לזכור.
תגידי, את אומרת, רק בנקודה הזאת, את לא מרגישה שבימים האחרונים, אולי בשבועות האחרונים אתה רואה את זה יותר ברחוב, אבל בימים האחרונים אתה רואה את זה יותר בקרב מנהיגים, פקידים בכירים, למשל, הדו שיח בין חנוך מלביצקי מהליכוד לדניאל גרט, שאחיו מוחזק בידי חמאס, והשיחה המפורסמת של ראש המל"ל צחי הנגבי, משפחות החטופים, הבוטות, חוסר הנימוס, הניסיון להדביק שיקולים פוליטיים וכאלה, את לא מרגישה שמשהו מיראת הכבוד שהייתה כלפיכם נעלמה לחלוטין?
אני עוד פעם, אשים את זה על הקו הנכון, זה לא קשור ליראת כבוד אלינו, אנחנו מייצג בלבד של עם ישראל, זה הצורה שבה, או המקום, שבו גם המנהיגים שלנו כבר נמצאים, עם איש מקצוע, כמו ראש המלל, מאבד את יכולת הכבוד שלו כלפי אנשים שהם אנשים צעירים שנמצאים במצוקה איומה. אני חושבת שזה מעיד על המקום של התסכול שלו עצמו. ועל כנ"ל לגבי כל מופע אחר של התנהגות כזו מנבחרי ציבור. אני חושבת שהם נמצאים בתסכול עצום. הזמן הזה קצת ארוך מדי כבר לכולנו, ואני חושבת שהנושא הזה צריך לבוא לידי פתרון. ויש אפשרות עכשיו, יש עסקה שאושרה גם על ידי הקבינט המלחמה, גם על ידי ראש הממשלה, זה ייתן הרבה מאוד מרווח נשימה לכולנו, כי זה הדבר הנכון לעשות.
אז תגידי,
לא רק בשביל החטופים, תגידי, בשביל כל המדינה.
באים, תרשה לי קצת להקשות עליך, כי באים סמוטריץ' ובן גביר ואומרים, תשמעו, אם מקבלים את העסקה הזאת, בעצם לא עשינו מיטוט חמאס, אנחנו נחטוף את אותם טילים, לא הספקנו לנקות, מביאים איזושהי עמדה נגדית. מה את חושבת על זה?
אני חושבת שהמילים מיטוט חמאס מההתחלה לא היו ברורים לאף אחד, גם הניצחון המוחלט זה לא דבר שהיה מובן לאף אחד, הוא לא הוגדר בשום צורה במשהו כמותי, אני יועצת עסקית, אני יודעת שמגדירים מטרות בצורה, אתה יודע, כמותית, כמותית, עניין של זמן, והדברים האלה היו מאוד מאוד מעורפלים, זה היה איזשהו סלוגן אולי כדי להוביל איזושהי תחושת הצלחה בעם, אבל צריך לזכור, שאנחנו בעצם באיזושהי רמה הפסדנו בשבעה לאוקטובר, וששבעה לאוקטובר קורה כבר 240 יום עבור כולנו, לא רק עבור ה-125 שעדיין שם בפנים. כולנו חווים את השבעה באוקטובר יום-יום, רק מתוך המחשבה של מה קורה להם שם, לחטופים בידי הלחטופים ולחטופות בידי החמאס. ואני חושבת שההישגים שהצבא השיג הם גדולים מאוד בשביל להחזיר את החטופים חזרה. יש שם הרבה מאוד כוח צבאי ששמנו, אני חושבת שעשינו שם דברים מאוד מאוד משמעותיים בעזה, כדי לאפשר את חזרת החטופים והחטופות, עכשיו רק צריך להחזיר אותם, אחרת אנחנו נמשיך להילחם, וכמו שאמרו רבים וטובים ומי שאמון על המקצוע, מלחמה בחמאס תיקח עוד הרבה זמן, וצריך לזכור שכמו שאמרו לנו גם כן, החמאס לא ימוגר על ידי מלחמה, החמאס ימוגר מבפנים על ידי האזרחים העזתים ועל ידי שינוי תפיסה, כמו שהנאציזם מוגר, ואני חושבת על זה צריך להגיד לעם ישראל את זה, מי שצריך להגיד את האמת פה, וזה אמת לא שלי, כי אני אימא, אני לא אשת מקצוע, אבל זה האמת שאנשי המקצוע אומרים, ברגע צריך לשים לב, אנחנו נלחמנו, נכנסנו לעזה, בשביל זה המילואים אתם נכנסים, ותשמע אותם שוב ושוב אומרים, הם נכנסו בשם כדי להוציא את החטופים והחטופות, בואו נוציא אותם כבר משם, ואז אפשר לעשות הרבה מאוד דברים שאי אפשר היה לעשות, כל עוד הם היו בפנים.
תנסי לתאר לי מה הייתה, מה היה הלך הרוח לאחר הנאום, די מפתיע, תראי, לפי מה שהבנו, לשכת הנשיא, או ככה מקורבי הנשיא, התקנו קצת את גן, קצת את גלן, קצת את ראש הממשלה, אבל ככה, בסך הכל זה היה מפתיע מאוד הדברים, התוכן של הדברים. מה זה עשה למשפחות החטופים?
הרגשנו ש... אתה יודע, מדברים איתנו אמת. שמים דברים על השולחן, מוציאים דברים החוצה, כמו שהם צריכים להיות, ואומרים לאנשים, בואו, לקחתם החלטה, בואו גם תעמדו בה. הוא נורא קל לקחת החלטה מאחורי דלתיים סגורות. אנחנו מצפים שתעמדו בה. לי הרגיש מאוד אמית, נתן המון המון כוח ודרייב להבין שאם יש פה החלטה שקבינט המלחמה קיבל, ראש הממשלה קיבל, הצעה שהוא שמח את ידיו עליה, ועכשיו גם הנשיא ביידן מחזק אותה, אז אנחנו בכיוון הנכון. כי בסופו של דבר, אנחנו רוצים את הכוח של ארצות הברית, הכוח של מדינות אירופה, שחיזקו במהלך השבת גם כן את ה... את הקריאה ואת
ההצעה
עצמה, אנחנו רוצים את הכוח
להם
יחד איתנו, ויש את זה עכשיו.
אני מודה שהחשש הכי, האמת שהחשש הכי גדול שלי, זה שסינואר ידחה את ההצעה הזאת, וקודם כל זה מדהים שאנחנו בידיים שלו, אבל הפחד שלי שסינואר ידחה את ההצעה שלו, ואז יש איזשהו דיבור כזה בכלל, צריך לומר, שבכל הסרטונים למשל של החטופים האחרונים שיצאו, הם קראו כאילו לצאת להפגין, אמרו תלכו להפגין, עכשיו אתה מבין שאם הם קוראים לצאת להפגין, אז סינואר מעלה את המחיר, זה משהו שהוא לא טוב לישראל. מצד שני, מה תגיד לי, משפחות, לא לצאת להפגין, להישאר בבית, לא לעשות כלום, איפה את במנעד הזה, בין זה לזה?
זה מאוד מצחיק אותי הנושא של מעלה את המחיר, כי המחיר היה ידוע מראש מהיום הראשון, המחיר היה ידוע מראש מהיום הראשון, הוא לא באמת השתנה, אבל כל פעם שאנחנו מתקדמים עוד קצת ועוד קצת, אנחנו בעצם כאילו קונים לעצמנו יותר דברים בתוך עזה, מאידך אנחנו נצטרך לוותר עליהם, אז לנו זה מרגיש כאילו אנחנו מוותרים יותר.
נכון.
זה לא באמת נכון.
אבל לצד שני, את רואה שבסרטונים...
המחיר נשאר כשהיה.
אבל את רואה שבסרטונים של סשה ושל ארגמני, הם אומרים שם, הם כנראה אומרים להם להגיד, תצאו להפגין, תצאו להפגין בירושלים, תצאו להפגין בתל אביב, תצאו להפגין. עכשיו, אני יודע שכל מה שחמאס אומר לנו, זה רע לנו. צד שני.
אני לא יודעת, בינתיים חמאס אמר הרבה דברים נכונים, ואני רוצה להגיד רגע עוד פעם על המחיר. המחיר לא משתנה. המחיר לא השתנה מהיום הראשון. אם לא היינו יוצאים לרחובות מהיום הראשון, גם לא היו פה בארץ מי שכבר הגיע לכאן. הם לא היו חוזרים. אני רק אזכיר לך, שביום השלישי היו 5 מטרות למלחמה, אף אחת מהן לא עסקה בחטופים, אף אחת מהן לא דיברה על החטופים. אני רק מזכירה, אם לא היינו יוצאים לרחובות, אם לא היינו עושים את כולנו דרך אגב, כל עם ישראל, אם לא היינו נלחמים על החיים, על החיים האמיתיים, על ערך חיי האדם, לא היו פה אף אחד בינתיים.
מרב,
והמדינה הזאת תקרוס אם הם לא יחזרו, זה הכל.
מרב לשם גולן, אני רוצה שאלה אחרונה, אנחנו מתקרבים לסיום. את אישה שאולי מוכרת היום בגלל באמת הדבר היום והנורא שאת עוברת כמעט בכל בית, מה השתנה במרב לשם גונן מהימים הראשונים שלאחר החטיפה ועד עתה, שמונה חודשים לאחר, במה את שונה, מה למדת, איפה ההתנהלות שלך היא אחרת?
וואי, זו שאלה מצוינת קודם כל. אם אני אשים את האצבע על דבר אחד מהותי שהשתנה, זה ההבנה שלי על האחריות שלי הציבורית כבן אדם, כאזרח במדינה הזאת, זה לא רק הצורך, אלא החובה שלי כאזרחית, לקחת את החיים שלנו כאן, גם לידיים שלי, להיות נוכחת יותר, להבין מה קורה, בחיים לא הבנתי בפוליטיקה, בחיים לא הבנתי, לא הכרתי, לא ידעתי, והיום אני מבינה שאנחנו כולנו שגינו, כולנו, שמתנו את האחיזה, את החובה האזרחית הזו מהידיים שלנו, והנהגה התרחבה מאיתנו, והנהגה פשוט מנותקת מאיתנו, אני חושבת
שהחיות היא
על כולנו.
אם את רוצה לפנות בדקה שנותרה לנו לסמוטריץ' ובן גביר, יש לך איזה פנייה מיוחדת אליהם?
אני עם סמוטריץ' נפגשתי, עם בצלם סמוטריץ', הוא שר האוצר במדינת ישראל, יצא לי לשבת לדבר איתו, ואני אומרת לו, מה שאמרת לי בחדר, כשישבנו יחד עם העוזרת שלך, ויחד עם בן הזוג שלי, אני מבקשת שתצא ותגיד את זה בחוץ. יש לך אחריות לאומית, על כל אזרחי המדינה.
מה זה היה? את יכולה לשתף אותנו?
לא, אני חושבת שהשר יבחר להגיד את הדברים בדרך שלו. אני חושבת שיש לו אחריות כמנהיג, להיות מנהיג של כל העם הזה. ולא רק לפנות לאנשים הספציפיים שבחרו אותו, אלא הוא מבין את גודל האחריות שלו כלפי כל העם.
מרב לשם גונן, אני מאוד מאוד מודה לך שהיית איתנו.
תודה לך.
תקווה ותפילה של כולנו שהחטופים יחזרו במהרה. תודה רבה.
תודה רבה.
פרסומות.
שמע, תמונות מהצפון זה מטורף. פשוט מטורף. הפגיעה שמה של במוצב. כן.
במוצב, במחנה גיבור, ליד קריית שמונה. בוקר טוב ליוסי לוית, חקלאי, דור שישי לחקלאים. כיום מגדל גרעינים, אפרסקים, נקטרינות, תפוחים, אבוקדו, שזיפים, איך מגדלים את כל הדברים הטובים האלה במלחמה?
האמת שאני מגדל הכל חוץ מגרעינים, נראה לי מעלי בית כליאה יותר טוב.
הבנתי, אוקיי, אז הורדנו גרעינים. אבל...
לא טוב לגרעינים, הלאה.
כל שאר הדברים המעולים
איך
האלה.
איך אתה עם לגדל?
כל שאר הדברים שאמרת, תוסיף אבוקדו, מישמישים,
אבוקדו טוב, תגיד אבוקדו. מה הסיפור שלו? אי אפשר להאריך את הזמן הזה שהוא קצת יותר בשל מהדקה וחצי הזה שאתה יכול לתפוס אותו? בלתי נסבל הדבר הזה.
תביא לי בהזדמנות, אתה עובר כאן, תביא לי את כמה אבוקדום קשים שאני אתן לו בראש.
תקשיב, זה אירוע. תגיד, אתה גם ממלא מקום הרבשץ במטולה, מה, ספר לנו איך עובר לך עמים האלה?
לא, איך אומרים, איך אפשר להיות חקלאי במטולה בתקופה כזו?
תראה, אני, האמת שאנחנו, לפעמים אני מרגיש, אתה יודע, אני רואה קצת ממטולה למטה, אני רואה את האריה שואג. לפעמים אנחנו מרגישים כמו טרומפלדו.
ממש.
גם שומרים, גם הולכים ליד הגבול, וגם עובדים, לא מפסיקים את החקלאות.
תגיד, כמה אנשים נשארו במטולה?
חוץ מדוד אבזולאי.
אזרחים נשארו בין 4-5 שהם אזרחים, שכאילו הם לא בכיתת כוננות. ויש עוד סדר גודל של כמה עשרות של כיתת קולנות.
למה נשארו? בגלל שעסקים?
לא, תראה, לאו דווקא, לא. יש איזה חיות, חלק, לא רוצים לעזוב את החיות, כל מיני...
לא, אבל תגיד לי, סתם שאלה לו, שהתקפה לא רק במטולה, מכל האזורים שצהל המליץ לפנות, אתה יכול להגיד תודה רבה, אני תתכבדו, תעשו מה שאתם מבינים, אני נשאר כאן, לוקח את האחריות על עצמי. זאת אומרת, אנשים יכולים להישאר במטולה ובשאר המקומות, בקו העימות, ביישובי קו...
אני אגיד לך מה, אני, אם זו ההחלטה שלי, רק 2 קילומטר הייתי מפנה.
עד 2 קילומטר.
כן, כי מי ש... תשמע, יש איום חדש שלא היה לנו אף פעם, ועברנו, ואני מ-82 עובר את כל הסשנים עם לבנון, זה הנונטטים. וזה דבר שהוא מדויק, ולא צריך להגיד לך שהם מומחים בזה.
אתם עדיין רואים אותם שם? אתם רואים אותם שם על הגדר?
רואים אותם, כן.
הם התחסרו.
לצערנו הרב, האום מחביא אותם לפעמים בשיירות שלו.
אתה יודע, זה אירוע,
נק הסיפור הזה.
נטלי שם טוב, חברתנו שגרה במטולה, הייתה מספרת איך שככה מהחלון, מכל פינה בבית, היא הייתה רואה שם את החבר'ה מחיזבאללה לפני המלחמה, את המחבלים של חיזבאללה, מסתובבים שם, פרובוקציות, גלים. עכשיו בהתחלה, אחרי השביעי באוקטובר, ככה בשלבי הסלמה הראשונים, נמלטו משם כל המחבלים האלה. אנחנו מדווחים עכשיו שמתחילים לחזור.
בוא נגיד ככה, הם נמלטו, הם לא נמלטו, הם פשוט הורידו את הבגדים האזרחיים, זרקו את המקל של הרועי צאן ולפשו את המדים שהם חיילים.
אז זאת אומרת שאתה עכשיו במטולה רואה מחבלים של חיזבאללה?
לא, אנחנו לא רואים אותם בעיניים, הם לא מסתובבים ככה, כי הם יודעים שלא כדאי להם, אבל אנחנו רואים, אתה יודע, אנחנו יודעים לזהות אותם בין ה... לא אגיד לך שהם נמצאים עכשיו כמו שלפני המלחמה, אבל אנחנו עדיין רואים אותם.
תגיד לי ועכשיו...
תשמע, ובסוף הם יורים עלינו מ-4-5 קילומטר, זה לא...
כן. עכשיו תגיד לי, באמת, איך חי חקלאי במטולה, המופגזת, הנטושה, מי מטפל, מי כותף, מי זורע, מה עושים?
קודם כל בוא נתחיל ככה, קודם כל, כל חקלאי שבא לעבוד במטולה, הוא לוקח על עצמו סיכון, כי הוא יודע שיש מצב שזה היום האחרון שלו. ככה, כמו שאני אומר לך, ו...
תגיד, והפרנסה שווה את זה?
רגע, תמשיך את הנקודה. אתה יודע, אתה אומר, כל חקלאי שבא לעבוד, תמשיך, אתה אומר, לוקח בחשבון שהוא עלול להרג.
יש אנשים, כולל המשפחה שלי, וכולל עוד כמה משפחות, שזה עסקים של בין 80 ל-100 שנה. הם לא רוצים שבמשמרת, הם לא יסגרו את זה במשמרת שלהם, בשום מצב. והם באים, והם עובדים. והם לוקחים סיכון.
כל יום?
יש לנו, כל יום. יש לנו, תשמע, לא, אני אגיד לך שכולם באים לעבוד? לא. יש לנו קבוצות שמסכימות לבוא. לא לכל מקום. יש לנו הרבה תאומים שאנחנו עושים. אנחנו משתדלים כמה שיותר לשמור על החיים שלהם. אם אנחנו יודעים שיש משהו הולך להיות, אז אנחנו, כי אנחנו בכובע השני של הביטחון, לפעמים אנחנו מקבלים התראות, אז אנחנו מוציאים אותם. זה לא עבודה רגילה, אנחנו לא... לא אגיד לך שאנחנו עובדים ב-100% שלנו, אולי ב-30-40%.
תגיד לי, והצבא מאפשר לכם, תעשו מה שאתם מבינים, בואו, הנה התראות, הנה זה, אתם רוצים, תלכו לעבור, אתם לא רוצים, אל תלכו.
הצבא, אני אגיד לך, הצבא, אם זה היה שאלה צבאית לבד, לא היה נותן לנו לעבוד. אבל מבחינה מבצעית, אבל בגלל שיש לזה השלכות אחרות, ההבדל בינינו לבין הדרום, נניח, שהדרום האלה, הרוב שלהם זה גידולי שדה. זאת אומרת, זה זורעים את זה כל שנה מחדש. זאת אומרת, שאם נניח לא זרעו השנה, אז יקבלו פיצוי, שנה הבאה יזרעו. אצלנו זה עצים. עכשיו, אם לא תבוא תטפל השנה, העצים ימותו, ולנטוע אותו מחדש, זה לעזוב את ההשקעה, זה 4-5 שנים עד שיהיה לך פרי, ואני לא מאמין שבמצב של החקלאות בישראל, מישהו ייקח על עצמו דבר כזה.
זאת אומרת, אתה אומר, אין לנו ברירה. זאת אומרת,
זה בשיניים.
אין לנו ברירה, אנחנו מסכנים את חיינו, כי אם לא נהיה כאן, אז אנחנו קורטים את הענף תרתי משמע.
עכשיו, אני לא רוצה להגיד לך את זה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט ברדיו, אבל אם אנחנו לא נחזיק את כל השטחים האלה, שהם על החומה, הם על החומה והם על הגבול, זאת אומרת, המטעים שלי נושקים לכפר קילה השכנה, עד לשם אני מגיע כל יום. ואם זה אנחנו לא נהיה שם, אתם יודעים מי יהיה שם.
תגיד לי, משרד החקלאות עוזר, מסייע?
תראה, הכל בינתיים זה דיבורים.
למה?
אצלנו אומרים דיבורים אין עוברים, אבל הכל זה דיבורים.
למה?
כאילו יעזרו לנו, אף אחד לא עוזר לנו עכשיו, כי אם למשל השטח שלך נפגע כרגע, אז אין שמאי שמוכן לבוא לראות את הנזק. אתה מבין? זה כאילו הכל בעתיד.
יוסי, קריאתך לסיום לממשלה. מה אתה מצפה מהם?
אני מצפה דבר ראשון, שניתן לך רק דוגמה אחת, שסתם ירו עלינו על מטולה לפני 3-4 ימים. וניתקו לנו מערכת חשמל שמפעילה משאבות של בערך 4,000 דונם. אנחנו עכשיו ערב מסכנים את החיים שלנו, עולים עם איזה עוקב, כי הביאו לנו גנרטור, כי המדינה קשה לה לסדר את זה, כי הם לא רוצים לסכן חיי אדם. עכשיו אני אומר, במדינה שלנו, איך יכול להיות דבר כזה? זה לא תגיד עכשיו שטחים כבושים, לא יודע מה, זה מדינה ריבונית. איך יכול להיות קורה שבמדינת ישראל, חקלאי לא יכול להשקוט את המטוש לא רגיל, כי יש איום מהצד השני ולא נותנים לו לסדר את הקבל. אנחנו לא מצליחים להבין את זה, אגיד לך את האמת. זה שהפכנו אנחנו להיות הרצועת הביטחון, זה קשה לנו מאוד.
יוסי לויט, חקלאי, מה נגיד ומה נאחל? שבאמת
יגיעו
ימים טובים ושיהיה לכם רק
טוב. קודם כל שכולם יהיו בריאים ויעברו את זה בשלום. ואנחנו בטוח שנחזור ונפרח מחדש.
אמן. תודה רבה רבה לך יוסי לויט. פרסומות.
עכשיו ברק סרי ויהודה שלזינגר. ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר.
בוקר טוב, בוקר טוב, חזרנו, אבל לפני שאנחנו מתחילים לדבר, תן לי פרסומת אחת בלבד וכבר מתחילים.
כן סרי!
תשמע, יש כאן איזה קרה, קודם כל בעודנו מתקשקשים, יש דיון חשוב מאוד בבגז ונציג הממשלה, אני ככה רואה בחצי עין, מסרב להתחייב לגייס 3,000 חרדים בשנה, שופט סולברג אומר, גיוס של 3,000 חרדים הוא צעד בסיסי ומינימלי, השופטים על חוסר ההתחייבות של נציג הממשלה, הם מפתירים ואומרים מכבסת מילים, אני כבר מריח לאן זה הולך, איך אומרים...
אני יכול להגיד לך על זה מילה, אתה מרשה לי?
כן.
אני מאוד כועס על חבריי בימין על הדבר הזה, אני אגיד לך למה. הם אומרים, ובצדק, כל הדיון הזה עכשיו הוא דיון שנועד להפיל את הממשלה. החרדים זה קרדום לחפור בו. האמת, יש בזה משהו נכון, ועדיין לא מבינים את גודל השעה, לא מבינים את גודל האירוע, בעיקר לא מבינים דרך אגב מה עובר הציבור הדתי-לאומי. לדעתי, כל מי שמנסה לייצג את הציונות הדתית, אני אומר יותר מזה. הציבור החילוני כועס כבר הרבה שנים ובצדק. הציבור הדתי-לאומי, עד השביעי באוקטובר, היה לו את הסנטימנט הזה גם בשביל הציבור החרדי, שכן, שלימוד תורה זה חשוב, ושזה, אנשים לא מבינים מה קורה בבתי הכנסת, אתה יודע, של אנשים כמוני, אנשים לא מבינים את רמת הכעס
והזעם.
לא, לא מצליחים. תקשיב, עזוב את תמונה של אתמול בערב שרואים חרדים רואים ליגת אלופות, עזוב, נו, ראינו כמה, בסדר.
לא, עזוב, אני מדבר על הגיוס.
אני אומר ברמה האמיתית, אתה שומע אנשים בין בני ישיבות הסדר, אתה שומע זה, לא יכול להיות מצב שכל אדם דתי לאומי, קודם כל כנראה מכיר הרוג כבר במלחמה, דבר שני כנראה שיש לו שני ילדים, אחד קרבי פה ואחד קרבי שם, והוא יפגוש את החרב החרדים, ופשוט לא, פשוט, זה הזיה, זה תרלול, זה בלתי נסבל, הכעס.
ואני אומר לך שאני,
הכעס הוא כל כך עצום, שלדעתי סמוטריץ' מפספס פה איזשהו סנטימט. אני יודע שהוא הגביר והוא אמר מה שהיה לא מה שיהיה ודברים כאלה, אבל קודם כל יש לי כעס על חבריי בימים שאומרים אוטומטית יאללה אני מגן על הממשלה וזה חלק מהחבילה הזאת. לא, זה לא חלק מהחבילה. לא, מה שהיה לא יכול להימשך. לא, אי אפשר לתת יד גם לא לחוקים האלה שהם בסוף חוקים של בלופים. כן יש לי כעס לאנשים שלא מבינים בכלל את הרציונל, אומרים רגע בואו נגייס עכשיו 3,000, זה לא יקרה. אתה מכיר את הציבור החרדי, בסוף הילדים שלך, דיברנו על הנכדים שלך, הילדים שלך שהיא תגיע לגן, הילדה היא תנופף בדגל יום עצמאות, נכון? יעמדו ביום הזיכרון במוסדות של, של החילונים של הציונות הדתית לומדים אביגדור קהלני, לומדים רועי קליין, לומדים את כל הדברים האלה, במוסדות של החינוך החרדי, יש שם דברים נהדרים דרך אגב, רבנים, נתינה גמחים, הכל, אבל כל הנושא הזה הוא לא נמצא עכשיו, כשזה לא בדם שלך כשזה לא נמצא שם, אתה לא יכול להחליט פתאום בגיל 20, זהו, אתה תתחיל לגייס, זה לא יעבוד. ולכן, רגע, רק במילה האחרונה, ולכן אני מפמפם, ואני אמשיך פמפם, ואני אוכל לך את הראש, ולכולם אני אוכל את הראש, שיש פתרון אחד, שנקרא כל המשרת ואפס למשתמט, זה הדבר היחיד שיכול לעזור, דרך אגב, זה עזר עם קצבאות הילדים, זה עזר עם יציאה לעבודה.
2003,
צריך בדיוק, צריך לעבוד דרך האירוע הכלכלי, ולא, מי שרוצה עכשיו להמשיך את הלחימה ולא לקבל עסקה, גם צריך להצביע מאיפה הוא מביא עוד חיילים. המילואימניקים לא יכולים יותר, הסדירים נתחנו את נשמתם. מי שרוצה עוד מלחמה, אני קורא בן גביר סמוטריץ', אתם גם צריכים לבוא ולהצביע מאיפה יש עכשיו חיילים שיכולים להמשיך את הדבר הזה. זה לא חוכמה לעמוד ולצעוק רק את הדבר הזה.
אני אומר לך שאני מקיים שיחות עם לא מעט חברים חרדים מאז המלחמה, ואני אומר לך שחלק גדול מהם, לא בפומבי, בפומבי אנשים מפחדים, מדברים על הצורך של הציבור החרדי לעשות חשבון נפש על כל מה שקשור לגיוס. וחלק גדול אומר שמי שלא לומד חייב לצאת להתגייס. כולם שומעים את הקולות, כולם שומעים את התחינות של הציבור וגם של הצבא שאומר נוטרלה לנו למעלה מחטיבה, לצערנו, לכאבנו, נהרגו, נפצעו וחייבים להביא חיילים, כי אין חיילים. כי תשמע, אני אומר לך, חברים של הילדים שלי כבר פעם שנייה, פעם שלישית הולכים לגיוס, אתה יודע, הרגו להם את החיים. אין חיילים, אין ילדים, אין מקומות עבודה, אנשים מאבדים מקומות עבודה, ילדים שכחו איך ההורים נראים, הם שחוקים, הם נחושים אמנם ורוצים ומבינים את גודל השעה, אבל אין להם חיים, וזה באמת מטלות שהולכות וגדלות, מטלות שהולכות ונהיות כבדות על ציבור קטן, קטן מאוד של משרתי מילואים, ולכן אין ברירה, אין פשוט ברירה. ולכן חלק מהבעיה הגדולה של בנימין נתניהו, האיש הציני הזה, שלא מעניין אותו שום דבר, שום דבר, תן לי, בוא. שמעתי את
כל הנאומים. בוא נשמע.
שמבין שכולם, יש שמעת לך, אנשים חרדים שמבינים את גודל השעה, הוא עסוק בלקנות זמן אצל בגץ, כל הצעת החוק הזאת נועדה למשוך זמן, נועדה להעביר זמן, לא נועדה באמת למצוא פתרון, לא נועדה באמת למצוא פתרון למצוקות של הצבא, למצוקות של עם ישראל בתקופה הזאת, שבאמת מי שלא לומד ולומד אמיתי, לא כמו שראית, אתה יודע, אתמול התפרסמה תמונה, אתה הזכרת את זה, של מאות רבות של צעירים בפארק הלאומי ברמת גן צופים בליגת האלופות, אתה יודע, זה באמת לא...
לא, גם זה צריך לקחת את זה
ברמת מוגבל. בסדר, נכון, אבל אתה...
יכול להיות שזה בחורים שלומדים מבוקר עד לילה, וגם להם מותר הפסקה שעתיים.
יהודה שלזינגר.
אני לא יודע מה הפרטים.
יהודה שלזינגר.
חכה, אני מדבר על תופעה יותר גדולה.
יהודה שלזינגר, אתה מכיר את בני ברק יותר טוב ממני. אתה עושה שם בימי חמישי, עשית לפחות ציורים, אתה מכיר את הציבור הזה, נולדת שם, אתה יודע שיש הרבה כאלה שלא לומדים. אני מכיר אותם, אתה מכיר אותם. אתה עוד חמור יותר ממני. אתה אומר, לא רק אלה שלא לומדים, גם אלה שלומדים.
אני אומר, מה הציונות הדתית?
אז בוא נתחיל עם אלה שלא לומדים. בוא נתחיל, אז הנה אני באמת עם דרישות צנועות. בוא נתחיל עם אלה שלא לומדים. אלה שלא לומדים, תתגייסו. הצבא צריך אתכם, עם ישראל צריך אתכם. תפסיקו כבר עם זה. ונתניהו, שוב נתניהו, כל מה שהוא עסוק זה לרצות הסיעות החרדיות ולמשוך זמן, למשוך זמן, לא כדי להגיע לפתרון, אלא כדי להעביר זמן, שמשהו יקרה, זה ימות, הפריץ ימות, הכלב ילך, לא יודע מה. לכן אני אומר, זה הדבר צריך. עכשיו בוא נעבור, עד שיהיה לנו באמת חדשות.
רק לסיום, אני אומר לך, שאני כל הזמן מזכיר לאשתי, לסיוון, כל הזמן אני אומר, אם אני בטעות, יש לי רעיון ללכת לפוליטיקה, קודם כל תכנסי בי, קודם כל תזכירי לי, לא, בשום פנים האופן, רק נושא אחד. והנושא הזה, רק בשביל הנושא הזה, כן הייתי, אבל למה? כי אתה מרגיש את הבורות, אתה מרגיש את החוסר הכיוון, אתה מרגיש את זה שכל מי שמנסה להבין, הוא כאילו לא מבין את הגנום החרדי מבפנים, הוא לא מבין את השורש. הרי בסוף הציבור החרדי, וזה צריך להגיד, מופלא, באמת, רמת חינוך מדהימה, רמת נתינה שהלוואי על כולנו, באמת, יכולת גם לראות בתחילת המלחמה איך הם הולכים לשטחי הכינוס, הלב שלהם רק יוצא, רק לתת ולתת ולתרום, ובעניין הזה של האירוע של הגיוס, יש פה איזה בג בלתי נסבל, אומרים רגע, זה ישנה, לא אי אפשר להיכנס חרדים, לא להיכנס, אני אומר בוא דבר כזה, בוא ניקח את צריפין, נסגור לו בסיס רק משל עצמו, בסדר? יהיה רק שלכם. האם, וזו השאלה הגדולה, האם חסידי צאנז יבואו למקום שהוא סגור רק לחסידי צאנז, אין שהאוכל מצאנז, בית המדרש של צאנז, הכל זה.
כן, מה הבעיה?
אז זה השאלה, זה השאלה. ואם התשובה היא כן, אז אני קורא גם לצבא, להתחיל לעבוד לכיוון הזה, כי זה סוגיה שבאמת, עכשיו אנחנו נעשה מסכן, נעשות מלחמה, הקרע הזה מבפנים זה יגמור אותנו.
עוד כותרת מעניינת הבוקר, מעניינת מאוד לטעמי, ליברמן מספר שנתניהו, אנשי נתניהו הציעו לו בסוף השבוע את תיק הביטחון, כלומר שהוא יהיה שר הביטחון, ושגלן תלך לדרכו, כמובן שלשכת נתניהו כדרכה, מכחישים, לא היה, כן היה.
למי אתה מאמין?
לי, ליברמן חד משמעית, okay. ליברמן. נתניהו אם היה, איך אומרים? נתניהו, איך אומרים, היה יכול לעשות דברים קשים לגלן, הרבה מעבר לפטר אותו הוא היה עושה, היה שמח מאוד מאוד לפטר אותו, מבחינתו זה ווין ווין אם ליברמן נכנס, יש לו גם סיעה נוספת ששומרת אותו אחרי הפלישה הצפויה של גנץ ואייזנברג, הוא לא ייכנס, אבל אני אומר מה זה מבחינת נתניהו, וגם נפטר מסנון נפשו גלנט, ויש לו גם על מי להפיל את התיק, אם ליברמן לא יצליח הצליח למגר את שלטון חמאס, אז תמיד יוכל להגיד, זה ליברמן, מה אתם רוצים? אני את שלי עשיתי, כדרכו, מה שהוא עושה.
האם נגעת בפוליטיקה? תן לי לרוץ לעוד סשן אחד לפני שיש לנו מרואיין.
לא, אבל רק מילה. אני, אתה יודע, אפרופו, אני רוצה שנשמע ככה איזה משהו. אתה יודע, אתה כמובן אומר לי, בי, 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 ואני רוצה להגיד לך, ואני רוצה להגיד לך, אתה יודע מה, באמת, לא רק הוא, אתה יודע, יצא לי ככה אתמול בלילה לראות משהו שכבר ראיתי זה כמה פעמים, אמרתי, למה נביא את זה לתוכנית? הרמטכ"ל לשעבר אלוף במילואים אביב כוכבי, באיזה אחד הנאומים שלו, אתה יודע, שים לב ליהירות, שים לב לה, באמת, אתה יודע, אני חושב שכל, בקטע הזה, גלומים כל הבעיות שהתגלעו לנו בכישלון הנורא של מערכת הביטחון וצהל והשבק, בשביעי באוקטובר, בוא נשמע את הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי.
אף אחד מאויבינו לא רוצה מלחמה עם מדינת ישראל ועם צהל. אף אחד. הרתעה ממלחמה, אף אחד מאויבינו לא מעוניין כרגע לצאת ולתקוף אותנו באופן יזום, אם אין לו סיבה מיוחדת. זה קשור ביכולות שלנו, זה קשור בנכונות שלנו להפעיל את הכוח מעת לעת, ואני חושב שבסך הכל יודעים במזרח התיכון מה עוצמתו של צהל, ארגוני הביטחון, ארגון החמאס, שהוא ארגון טרור, עסוק בשנה, שנתיים האחרונות בעניין מרכזי אחד. שיפור רווחתו הכלכלית והאזרחית של העם היושב ברצועת עזה. זה עיקר עניינו של ארגון החמאס.
תשמע, זה מדהים, אתה יודע, אתה שומע את זה עכשיו, אתה יודע, אחרי שאיראן בפעם הראשונה ירתה עלינו, ואחרי שחיזבאללה מפרק ערים ובתים ובסיסי צהל מיתולוגיים, ואחרי שחמאס ככה פרס בשביעי באוקטובר כמו חבורת חיות ועשו שמות ביישובים, אתה שומע כאן רמטכ"ל לשעבר, אתה יודע, לא איזה חבר פרלמנט באיזה בית קפה במקום שכוח אל מקשקש עם החבר'ה שלו, שאתה יודע, אתה יכול להבין שהוא, איך אומרים, מדבר, מייצג את עמדת צהל, כל הנתונים, כל המודיעין, הכל מתנקז על שולחנו, ואחרי שהוא קרא הכל, והבין הכל, והפנים הכל, ועשה את כל הערכות המצב, זה מה שהוא אומר, וזה מדהים, זה פשוט מדהים, ולכן אני אומר עוד פעם, אתה יודע, אני חושב שהרבה הרבה דברים, עוד לא התחלנו להפנים את השביעי באוקטובר, ועוד לא התחלנו להבין מה קרה לנו, כי מיד לאחר הטבח פרצה מלחמה על כל האסונות שבה, והירי, והקורים בארצם, והחטופים, ואנחנו עוד לא עצרנו כדי להפנים, אבל אחת המסקנות הבאמת העיקריות זה לקבל מעטה ועד עולם בערבון מוגבל את כל ערכות המצב הידניות שתמיד נאמרות בביטחון אין קץ ובנחרצות אין קץ, ואם אתה רק תעיז להרער או לשאול שאלה הסתכלו עליך, איך אתה בכלל מעיד? הכל בספקנות והכל באמת בקורטוב של חוסר אמון, כי אם אחרי כל מה שהיה פרוס בפני הרמטכ"ל, הוא אומר את הדברים האלה, זה, אתה יודע, זה נשמע היום לפקוט, אתה יודע מה, לא לצחוק, לפקוט.
אני רוצה להשוות ולהעלות, הבעיה הכי גדולה מעבר לדברים שאתה אומר, שלא למדנו כלום. לא למדנו כלום. בסוף, היום, האנשים שטעו, זה כוכבי, ארצי, סליחה, ישראל זיו וידלין, האנשים שצדקו, הם סמוטריץ', בן גביר, מיכאל בן ארי ואביגדור ליברמן. אלו האנשים שבסופו של דבר פיינחו ב-2018-2019, הם פיינחו את המצב נכון.
גם ציפי לבני מהשמאל, גם ציפי לבני מהשמאל וגם אולמרט מהשמאל. רגע, תן, אבל תיקון. גם ציפי לבני מהשמאל, מורה וגם חיים רמון מהשמאל, אמרו שצריך לפרק את חמאס, אסור להגיע איתו לשום הסדר, אסור להעביר לו...
אין בעיה, אני לא מדבר עכשיו פוליטיקאים, אני מדבר...
אז אני אומר לך שגם אנשים מהשמאל, גם אנשים מהשמאל אמרו לנתניהו ולאחרים, אסור להגיע איתו לשום הסדר ולשום הודנה ולא להעביר כספים ולא להתחנן לקטר להעביר כספים. אל תייחס את זה לצד אחד של המפה. גם ימין, היו גם אנשים בימין וגם אנשים בשמאל שמחו נמרצות אחר כל ההסדרים.
אני לא בטוח, ברק סרי, שציפי לבני הייתה אומרת להיכנס בחמש אוגדות.
אתה יודע ש... אתה יודע
שסמוטריץ' לתוך עזה שאין לך את השביעי באוקטובר.
אתה יודע שסמוטריץ', סמוטריץ' אל הילך, האיש שאתה כל כך מעריץ ומפרגן לו בכל מקום, אמר בקולו
שחמאס,
הוא נטל.
כן.
הוא נכס.
מכיר את הסרטון הזה, אני רק מצליח לראות את הסרטון כולו.
סמוטריץ' אמר שחמאס הוא נכס.
אתה חייב לראות את הסרטון.
אז מה אתה מכניס אותו לקטגור?
אתה לא יכול, אתה יודע, אתה בן אדם רציני, אתה לא יכול לקחת רבע משפט ולא למצוא את הסרטון.
אני ראיתי את הסרטון.
תראה את כל הסרטון, והוא תבין שהוא אומר שהוא לא נטל. איך הוא אמר? מה זה היה?
הוא לא נטל, הוא נכס.
שהוא נכס בגלל שהעולם שונא אותו, ובגלל שנגדו יש לנו את האפשרות לפעול בצורה חזקה. אז תסתכל קודם כל, לפני שאתה משקר למאזינים, קודם כל תגיד להם את כל הסרטון בעצמו.
אלף לא תשקר, כי הוא אמר את זה בקולו.
לא, אבל אתה מוציא משפט אחד.
עוד פעם, הוא אמר את זה בקולו.
זה אלף פעם.
סמוטריץ', אל תכניס אותו לרשימה של זה, כי סמוטריץ' העדיף את חמה.
תקרא פוסט שלו מ-2018, ברק תהיה סודי. הוא כתב פוסט ב-2018, שבו הוא מתאר, אני אומר לך, בקטע מפחיד, אחד לאחד מה שהולך לקרות פה. זה לקח כמה שנים וזה קרה. אי אפשר, אתה יודע, יש את השם קוד הזה. עכשיו אנחנו אומרים אותו כל פעם, סמוטריץ' ובן גביר, זה סמוטריץ' ובן, כאילו הילדים, המשיכים, הנודניקים, הזה, החסרי אחריות, המיליטנטים, לא, החברה האלה בסופו של דבר,
אמרו שחמאס,
צדקו, הם צדקו, זה הדבר הכי עצוב.
לא בן גביר, סמוטריץ' אמר, שלא יעזור לך, שחמאס הוא נכס.
לא כוכבי ולא הרצי, זה הבעיה הגדולה, ולכן אני מציע לך, ולכן אני מציע לך, וגם למאזינים שלנו, לא להקשיב להנדסת התודעה הזאת שאומרת כל הזמן, אלה הם משיכים קיצוניים, כי בסוף המשיכים והקיצוניים האלה, הם אלו שחזו במדויק את מה שיקרה, והאלופים והרמטכ"לים טעו עם הקונספט שיש להם על טורבו, ואנחנו חטפנו אותה בגדול. ולכן, צריך, כמו שאני מסכים איתך, להתייחס בספקנות, לחשוב על כל מילה, לחשוב על כל דבר, ובעיקר היום להבין, אני מסתכל היום בחדשות, אני בהלם, עדיין יושבים אלופים, אלופים ש כתוב עליהם על המצח, כישלון, כתוב טעינו, והיום אנחנו עדיין שומעים מהם, כאילו כמה ככה וכמה ככה, והמשיכים. חבר'ה, סדר חדש. האזרחים וגם הימנים הפנאטים המשיכים הם צדקו, והקצינים טעו.
כן, סמוטריץ' חמאס הוא נכס. יאללה, פרסומות. בוקר טוב לחבר הכנסת דן אילוז מהליכוד.
בוקר טוב.
אבל לפני שאנחנו מתחילים, יש לי חוב קטן ליהודה שלזינגר לפני הפרסומות. היה לנו ויכוח, אמרתי לו, רגע, תן לי. אמרתי לו, הוא מאוד מאוד פרגן, צריכים להקשיב לסמוטריץ'. אמרתי לו, בוא תשמע מה סמוטריץ' אמר, אפרופו להקשיב לסמוטריץ'. בואו תקשיבו.
תחשבו על זה לרגע. הרשות הפלסטינית היא נטל, וחמאס הוא נכס. הוא ארגון טרור, אף אחד לא יכיר בו, אף אחד לא ייתן לו מעמד ב-ICC. אף אחד לא ייתן לו להוביל החלטה במועצת הביטחון, ואז נצטרך וטו אמריקאי או לא נצטרך וטו אמריקאי. אני לא בטוח שלנו היום, שוב, בהינתן שהמשחק המרכזי, המגרש המרכזי שבו אנחנו משחקים עכשיו הוא הדלגיטימציה הבינלאומית, שם אבו מאזן מפיל לנו חללים משמעותיים, וחמאס מנקודה הזאת לפי דעתי יהיה נכס. אני לא חושב שאני צריך לחשוש מזה.
טוב, שמעתי את הקטע נוסף.
בדיוק. יאללה. טוב שהקשבת את הקטע המלא, ועכשיו האזרחים, המאזינים יכולים להבין שמקודם קצת חרטטת.
טוב, חרטטי.
חרטטת, הנה, הוא הסביר עכשיו.
נדבר אחרי זה, בואי.
טוב, חבר הכנסת אילוז, בוקר טוב, מה נשמע?
מה?
מה שלומך?
סליחה, אני מצטער שאני מפריע, אבל ויכוח ביניכם.
לא, כן, מה שלומך, חבר הכנסת אילוז?
הכל בסדר, ברוך השם.
אז אתה אמרת אתמול בערב, אחרי הנאום של ביידן במוצאי שבת, הסכם הכניעה שהוצג על ידי הנשיא ביידן הוא סכנה קיומית למדינת ישראל, הוא חוצה כמעט כל קו אדום שהציבה מדינת ישראל בחודשי הלחימה, הוא מביא ניצחון מוחלט דווקא לחמאס. זה מה שאתה חושב?
אכן, זה מה שאני חושב. אנחנו מההתחלה אמרנו שהמלחמה הזאת היא מלחמה שהיא לא רק מלחמה נגד החמאס, אלא מלחמה קיומית, בגלל שהיא משליחה גם כן על זירות אחרות שאנחנו נצטרך להתעסק בהן, ולכן אם אנחנו מסיימים את הלחימה בצורה שביידן מציע בנאום שלו, זה הופך להיות סכנה קיומית ממשית למדינת ישראל, וזה לא משהו שאנחנו יכולים לקבל.
ועוד אתה אומר, לאחר הטבח הנורא של השביעי באוקטובר, ההסכם כזה מעודד עוד חטיפות ועוד טבח, פוגע אנושות בהרתעה הישראלית, ומסכן את עצם קיומנו. אז מה אתה מציע, חבר הכנסת דני לוז?
אני מציע שנמשיך את הלחימה עד להכרעת החמאס, עד שאנחנו נגיע לכל המטרות של המלחמה, שזה קודם כל חיסול החמאס, חיסול הגדודים שנשארו בתוך רפיח, בתוך מחנות המרכז של החמאס, ואז לחימה שיכולה להיות לחימה ארוכה מול ארגון גרילה שימשיך להתקיים בשם החמאס, ובמקביל שנעשה את כל האפשר כדי ללחוץ צבאית כדי לשחרר את החטופים.
אז תגיד, חבר הכנסת אילוז,
הדברים האלו שהיו נכונים בתחילת המלחמה, כשאמרנו שהמלחמה תהיה ארוכה ושידרש הרבה מאוד אורך רוח וסבלנות מעט עם ישראל, זה עדיין נכון היום.
אז חבר הכנסת אילוז, תגיד, אתה אומר פה דברים מפורשים נגד עמדתו של יושב ראש המפלגה שלך, אז מה עובר עליו?
קודם כל, אני לא יודע מה יושב ראש המפלגה שלי אמר, אני ראיתי הרבה מאוד דיווחים, כולל מה שביידן אמר שראש הממשלה אומר, והוא קצת מסתייג מהדברים. אבל זה לא משנה.
הוא אמר שזו הצעה של הממשלה הישראלי... רגע, חבר כנסת אילוז.
זה מה שביידן אמר.
הוא אמר שזו הצעה של ישראל. אם אני זוכר נכון, בראש מדינת ישראל, מי שאחראי לקבל את ההחלטות האלה, הוא ראש הממשלה, יושב ראש המפלגה שלך.
זה מה שהנשיא ביידן אמר. אתה צודק, זה מה שהנשיא ביידן אמר.
אתה לא מאמין.
אני
חושב שהוא משקר?
אני לא יודע אם אני מאמין או לא. אבל
בלשכת נתניהו, לשכת נתניהו לא הכחישה את זה.
אני אומר שוב, גם אם בגין וג'בוטינסקי היו מציעים את ההצעה הזאת, עקרונית אני נגד ההצעה הזאת.
אז שאלתי אותך אם אתה יודע מה עובר ליושב ראש המפלגה שלך שהסכים להצעה כזאת.
אני שוב, אני חוזר ואומר, זה לא משנה פרסונלית מי מציע את ההצעה הזאת, אני לא בטוח שזה ראש הממשלה, אני יודע שביידן אמר שזה הצעת ראש הממשלה, ואני שמעתי כל מיני הסתייגויות גם כן מלשכת ראש הממשלה.
מה, דיברת איתם היום? שאלת אותם אם זה באמת הצעה של ראש הממשלה?
אני לא דיברתי איתם, אני גם לא רוצה להטעות את הציבור, לא דיברתי איתם היום, אבל אני כן ראיתי פומבית כל מיני הסתייגויות שנאמרו, ואני כן רוצה להגיד שיש פה שיחה מהותית שהיא פחות פרסונלית, צריך להשתחרר מהכן ביבי לא ביבי הזה, צריך באמת לדבר על העניינים כמו שהם, ופה יש איזושהי שאלה עקרונית, ובשאלה העקרונית הזאת אני אומר בצורה חד משמעית שאני אעשה את כל מה שאפשר כדי לסכל משהו שהוא סכנה קיומית למדינת ישראל.
ואז זה מגיע לכנסת, בוא נהיה קונקרטי.
זה לא מגיע לכנסת אגב, זה מגיע לכנסת.
בגלל זה נורא קל לך. בגלל זה נורא קל לך, כי זה לא יגיע לכנסת.
לא, גם אם זה יגיע לממשלה, אני אומר שוב, ממשלה, אני אמרתי את זה גם אתמול, זה בחלק שלא קראת, ממשלה שעושה דבר כזה, אין לה זכות קיום.
אתה קטעת אותי, אתה קטעת אותי.
יש לזה משמעות מאוד מאוד ברורה, נראה לי.
שלזינגר, אתה קטעת אותי, הוא אומר שלממשלה הזאת אין זכות קיום. ואם תגיע...
אם היא עושה דבר כזה,
היא לא עושה דבר כזה. בסדר, אילוז, אני קראתי בדיוק מה אמרת. אם... אחרי שהממשלה מאשרת דבר כזה, חבר הכנסת אילוס, בהצבעת אי האימון הקרובה, יצביע נגד הממשלה?
אתה שואל אותי?
כן.
אני אומר שלדברים, את החישים היפותטיים כאלו, אני מעדיף לא להיכנס אליהם, כי אני לא מאמין שנגיע לשם. אני מאמין שלא נגיע לשם, כי אני מאמין שאנחנו לא נגיע למצב הבעייתי הזה, אבל אמרתי אמירה מאוד ברורה, ממשלה שתעביר דבר כזה, אין לה זכות קיום מבחינתי.
תגיד לי, אנחנו כבר 8 חודשים, חבר הכנסת אילוז, במלחמה. מלחמה קשה, עקובה מדם. עד עכשיו, שתי המטרות שהוצבו על ידי ראש הממשלה, על ידי קבינט המלחמה, מיטוט החמאס, החזרת החטופים, לא זה ולא זה התבצע. אתה מאמין שעכשיו, הנה, עוד אוטוטו, אולי עוד 8 חודשים, אולי כמו שאומר חבר הכנסת השר דודי אמסלם, אולי עוד 10 שנים, בסוף זה יקרה?
אני זוכר שביום הראשון אמרנו שצריך הרבה מאוד סבלנות במלחמה הזאת, שמי שחושב שזאת תהיה מלחמה קצרה, אז הוא מטעה את הציבור, ושזאת תהיה מלחמה מאוד ארוכה, שדורשת סבלנות, וכל עם ישראל הבין את זה, ואמר אנחנו נהיה סבלנים. עכשיו זה זמן המבחן. עכשיו זה הזמן המבחן, האם אנחנו באמת יודעים לעבוד עם אורך רוח כדי להביא הישגים, או שאנחנו מתוך לחץ בינלאומי ואחר, אנחנו נעשה דברים שהם יהיו טעויות אסטרטגיות וקיומיות למדינת ישראל.
ואיך תמשיך מלחמה כשארצות הברית, איך אומרים, מאוד 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 כועסת, הצעה של הנשיא, לא בתדרוך, לא של מזכיר המדינה, אלא של הנשיא עצמו, שמצטט כאן, שמקבל ומוציא ועושה אוטינג להצעה ישראלית, מושלכת לכל עבר, איך תמשיך ככה בלי שום גיבוי בינלאומי?
אין שום ספק שהמצב הבינלאומי הוא מורכב. אני מתעסק הרבה מאוד בנושא הבינלאומי, ולכן אני יודע את זה, שהמצב הוא מורכב. אבל מצד שני, כן צריך לראות גם את הצד השני של המטבע. ראש הממשלה מוזמן על יד שתי המפלגות לנאום בקונגרס, בפעם הרביעית, מה שמראה תמיכה מאוד גדולה במדינת ישראל, קודם כל ולפני הכל במדינת ישראל. כי גם שם זה לא פרסונלי, זה תמיכה במדינת ישראל. ולצד זה אני גם ראיתי שברגע הנשיא ביידן, שגם הוא בגדול, יש לו מקום חם למדינת ישראל, צריך להגיד את זה, ואנחנו מודים לו על התמיכה. אבל ברגע שהוא העלה את הרעיון של לעצור משלוחי נשק, אז כל ארצות הברית, דמוקרטים ורפובליקנים ביחד, התנגדו להצהרה הזאת, ומהר מאוד זה השתיק את כל הנושא הזה. אז אנחנו רואים, נכון, יש בעיות, אבל יש לנו גם כלים דיפלומטיים שאנחנו צריכים להשתמש בהם,
חבר הכנסת אילוז, אני חייב לשאול אותך שאלה. אני חייב לשאול אותך שאלה. סוף, אמרנו, בוא, לחץ צבאי יביא את החטופים, אתה מתנגד לעסקה הזאת, כנראה העסקה היחידה שיכולה להביא לפה את החטופים. מה תגיד למשפחות?
אני, אין לי שום מילה רעה להגיד למשפחות שרוצות לעשות הכל כדי להביא את הילדים שלהם בבית. אני בחיים...
אתה מבין שההתנגדות שלך לעסקה כזאת אומרת שאתה גוזר את גזר דינם של החטופים להישאר שם?
תן לי לסיים את המשפט. אני, אין לי משהו רע להגיד עליהם. יש להם את הזכות להגיד את כל מה שהם רוצים, לעשות את כל מה שהם רוצים כדי להביא את המשפחות שלהם חזרה הביתה. אני, כנבחר ציבור, צריך להסתכל על האינטרס הלאומי הרחב, ואסור לי לעשות משהו שיביא לסכנה קיומית למדינת ישראל.
אבל אתה מבין שבדברים האלה שאתה אומר, החטופים נשארים שם?
אני לא חושב שזה אחד או אפס, כמו שאמרתי מההתחלה.
ראינו, אנחנו שמונה חודשים בלחץ צבאי, זה לא הביא אותם.
ושחררנו חצי מהחטופים, ושחררנו...
בעסקה, חבר הכנסת אילוז, לא בכוח צבאי, בעסקה. החזרנו אותם בעסקה.
זה היה בעסקה
שהיא בעקבות
לחץ צבאי מאוד גדול, שאם אתם שואלים אותי, אנחנו צריכים להגדיר את זה.
אז אין לחץ צבאי גדול עכשיו.
אז אני שואל אותך, מה אתה יכול להגיד למשפחות החטופים?
אז אני שוב חוזר ואומר שמבחינה אנושית אני מבין את המאבק שלהם. אני כנבחר ציבור, אני צריך להסתכל על התמונה הכוללת, ואסור לי לתת יד למשהו שיכול להיות סכנה קיומית למדינת ישראל.
תגיד, איך תצביע בסוגיית חוק הגיוס?
אני כרגע, ההצבעה שמונחת לפנינו היא הצבעה בעיקר טכנית של דין רציפות. בנושא הזה אני לא מתכוון להתנגד, אבל בוועדות אני מתכוון כן להילחם כדי שהחוק יהיה הרבה יותר טוב ממה שיש היום, ואם אני לא אצליח אז אני לא מתכוון לתת לזה יד.
כלומר, יש סיכוי שאתה מצביע נגד.
בקריאה שנייה ושלישית, אני אמרתי את זה בפה מלא כבר, אני לא אצביע למשהו שאני לא ארגיש שאני יכול להסתכל בחברים שלי שמשרתים במילואים כרגע. אגב, הם בגיל שלי, אם לא הייתי חבר כנסת, כנראה שהייתי במדים איתם.
אבל אתה עושה לצלך קצת הנחה, אני אגיד לך למה, כי אתה אומר, כרגע זה אתה כאילו משקיט אותנו, אומר, רגע, בוועדה יעברו איזה שהם שינויים, בוא, הוועדה, כמה שינויים, מ-1500-1700.
אני אומר בצורה חד משמעית, אני לא אצביע בקריאה שנייה ושלישית למשהו שאני לא אוכל להסתכל בעיניים של החברים שלי שמשרתים כרגע במילואים.
איזה יעדים יספקו אותך? רגע, איזה יעדים יספקו אותך למשל?
אני חושב שיש הרבה מאוד שינויים שצריכים להיכנס לתוך החקיקה הזאת, לדוגמה.
3,000 אתה מצביע בעד?
במקום יעדים, אנחנו צריכים לדבר על מכסות פטור. חוץ מזה, מי שלא נכנס לתוך מכסת פטור, אז צריך שיהיו סנקציות אישיות נגדו, סנקציות כלכליות. אני לא מאמין שהנתיב הפלילי הוא נכון במקרה הזה, אבל סנקציות אישיות נגדו ולא רק נגד המוסד שמחנך אותו, כי אז הוא ירגיש את הדבר הזה, והוא בעצמו ירצה להתגייס. אני חושב שברגע שחרדים יקבלו צו גיוס בבית, אז הרבה מהם דווקא כן ירצו להתגייס. אני גם מדבר עם החברים החרדים שלי, גם נבחרי ציבור וגם חלק מהאנשים מהעם, ואני כן מרגיש הבדל מאוד מהותי מאז השביל לאוקטובר. אנשים מבינים שמשהו קרה, צריך לתת לזה ביטוי בתוך החוק, ואני חושב שזה אפשרי להביא חוק טוב. אני מתכוון להילחם למען זה בתור ועדת חוץ וביטחון שבה אני חבר.
חבר הכנסת דן אילוז, תודה רבה שהיית איתנו, והמשך יום טוב ושבוע טוב.
תודה רבה.
ובוקר טוב לליזי תמיר, האימא שגידלה את סמר דייגו שווישה הרסאג' זיכרונו לברכה, לוחם בגדוד נחשון בחטיבת כפיר שנפל ביום רביעי שעבר בפיגוע הדריסה בשומרון. בוקר טוב. ואנחנו ככה זוכרים את הפיגוע שהיה ביום רביעי, את יודעת, לצערנו הרב, וכל כך הרבה הרוגים. צהל דיווח כי סמר אילי הילל בן 20 מתל ציון וסמר הרסאג' בן 20 מתל אביב נהרגו בפיגוע הדריסה סמוך לשכם. השניים לוחמים מגדוד נחשון של כפיר נפלו לאחר שמחבל פלסטיני שנהג ברכב מסחרי גדול הגיע לצומת החווה 6 באזור החטיבה מרחבית שומרון, פגע בהם וגרם למותם. תספרי לנו עליו.
דייגו היה
לא מאמינה שאני אומרת היה, אבל לצערי כן, הוא היה בחור מדהים, הוא היה ילד כל כך טוב, כל כך מקסים, באמת, באמת, לא בגלל שהוא הילד שלנו, פשוט היה כל כך טוב, אף פעם לא...
הוא היה בן יחיד.
הוא היה
בן יחיד לאביו, כן.
כן, בן יחיד. עבר לא מעט קשיים בחיים, אבל תמיד, תמיד, תמיד יצא, תמיד, תמיד אמר שטוב, לא משנה מה, הכל בסדר, הכל בסדר. הכל טוב, לא משנה מה, לא משנה באיזה סיטואציה, תמיד, הכל טוב, הכל בסדר. אף פעם לא התלונן. הכל היה בסדר, גם בצבא, כשהיה קשה, והוא מדבר עם אבא שלו, כל יום הם היו מדברים. לא היה יום שהם לא דיברו. תמיד אחרי פעולות, לא משנה מה, הוא תמיד מתקשר, והיה מספר, היה מדווח לנו, והיה מספר כמה שזה קשה, שהם לא היו ישנים, והיה אומר, אבא, אני תמיד, אני אשמור על כולם. אתה יודע, הוא תמיד, מאז שהוא היה קטן, הוא דיבר שהוא רוצה להיות לוחם. וביקש, התחנן לאבא שלו שיחתום לו.
היה לו קשה לאביו, לאבנר לחתום לו?
תשמע, זה לא פשוט, אבל זה היה החלום של הילד. זה מה שהילד רצה, זה מה שהילד ביקש. אז כן, הוא רצה להגשים לו את החלום. אני חושבת שלא הרבה... הורים מצליחים להגשים לילדים שלהם את החלום.
נכון,
הוא כל מת... התאר, זה היה החלום של הילד.
נכון, ואתם בפסח התכנסתם, כל המשפחה, דגו יצא לחופשה, המשפחה התכנסה לאיזה ערב על האש, תספרי לנו את המפגש הזה, תספרי לנו על המפגש הזה.
נכון, נפגשנו עם אחותי והמשפחה על האש, הוא הגיע... כמובן עם המדים, זה היה חלק ממנו, זה לא משנה שהוא בא לאפטר, כשכל הזמן עם הזה תמיד הייתי אומרת לו, בויה, תוריד את המדים, את הנעליים, תעברי קצת, לא, לא, ממש לא. זה היה, הייתה הגאווה שלו עם הנשק לכל מקום, שמר עליו, הלך בגאווה, הוא גם היה מהמם, באמת, הילד, ילד מהמם. תמיד כשהייתי הולכת איתו, לא משנה לאן, תמיד אמרו לו, וואו, שאלוהים ישמור אותך, תהיה בריא. נפגשנו באותו אירוע, חנו על האש, הוא התחיל לספר על מה שהוא עושה ומה שקורה, והבת, אחותי אמרה לו, וואו, דייגו, אתה לא בצפון,
אז מה הוא סיפר? מה הוא סיפר?
סיפר לנו שהם שומרים, ושהוא תמיד תחת דרוך, ומסתכל, ובודק, ושומר, כאילו שלא ייכנסו, שלא, אם מישהו מדבר או משהו כזה, כמה שטוב לו, שכמה הוא שמח, ושהוא תמיד ערני, לא משנה כמה זמן הוא לא ישן, הוא כאילו שומר על כולם, שאכפת לו, ואז היא אמרה לו, וואו, כאילו, איזה מזל שעצת, שאתה לא בעזה. אז הוא אמר לה, איפה? את לא מבינה, כאילו, מה, הלוואי והיינו נכנסים לעזה.
כן. צריכים רק להזכיר שהוא מהשביעי באוקטובר, הוא היה עוצב בצפון, ולאחר מכן הוא נפל, הוא עבר לגזרת היו"ש, שם הוא גם נפל.
תגידי, את יודעת מה קצת הנסיבות נפילתו? מה היה שם במקרה?
האמת שלא, לא כל כך. הבנו שכמו שאמרתם, מסעית פיצום טצה משום מקום, זה משהו שגם אנחנו מנסים באמת לברר, כאילו איך לא שמו לב, פשוט נכנס במפקד שהיה איתו בממקוף, ונכנס בממקוף ובו, ואז כאילו עיף אותם באוויר וחזר ברוורס ונסע עליהם. הבנו שהוא נפטר, סליחה, נרצח. הבנו שהוא נרצח ומת במקום. בשמחתי הוא לא סבל. וגם ראינו אותו, נפרדנו ממנו, אני ראיתי אותו.
באביב אבנר, שבעצמו היה לוחם בחטיבת גבעתי, איבד את בנו היחיד.
נשמע אבנר במצב, הסיבה שהוא לא מדבר איתכם, הוא לא, לא בטוב, כאילו, קשה לו, ממש, קשה לנו, ממש קשה לנו. זה לא פשוט, יש לו, הוא גם אמר לי, כאילו, אולי לא הייתי צריך לשלוח אותו, אולי עשיתי טעות לי זה. אבל אנחנו פה כולם מחזקים אותו במשפחה ואומרים לו שזה כל אחד והגורל שלו לצערי. הוא היה יכול להיות גם במקום אחר ו... הוא היה יכול להיות במקום אחר ו...
אבל זה נורא לשמוע שאבא שבאמת בלחצו של הבן חתם לו כי הוא בן יחיד ועכשיו מייסר את עצמו, אולי לא תצטרך לחתום לו, זה נורא, זה פשוט נורא.
יש כל הזמן תהיות, אתה יודע, אנחנו מדברים איתו המון. כן, לא פשוט, קשה לו ממש, הוא לא מעכל, אנחנו עדיין לא מעכלים, אני מדברת איתכם דרך אגב עכשיו, אני נמצאת בחדר שלו. יש פה אפילו את הריח שלו, הילד כזה מסודר ונקי, הכל במקום, כאילו אני לא נותנת שאף אחד ייכנס לו לחדר, היא שומרת לו על החדר. הלוואי והייתי יכולה לצלם לכם, כאילו הוא באמת, הוא לא, באמת, באמת, כל מי שהכיר אותו, הוא היה ילד, כאילו לא משנה מה, הכל בסדר. לא משנה מה, לא משנה מה, תמיד הוא היה עובר לכולם, תמיד היה בא לקראת כולם. הוא היה הראשון, הוא כל כך היה מפחד, גם דוגמה, הוא היה מפחד ממחתים. נגיד לעשות בדיקות דם וזה, אין מצב. אבל כשהם היו ב... כשהם היו, הם עשו איזושהי פעילות, ו... אני מתנצלת, אני פשוט...
לא, לא, בסדר גמור, אני מדברת מהם...
אני מתנצלת.
אין לך מה להתנצל, בסדר גמור.
הוא התנדב, החובש היה צריך, הם עשו איזושהי חזרה וזה, והחובש היה צריך לעשות איזושהי פעילות וזה, והוא הראשון שהתנדב. אני כמובן הייתי בשוק, כי זה לא... שוב, ממש פחד ממחתים, אבל... הוא תמיד היה זה שנרתם לעזור. גם המגד שלו שראה אותנו בבית העלמין, פיטר כאילו שבאמת דיאגו זה אחד ואחד ל. תמיד התנדב לעשות, לא התעצל, תמיד עמד, אם היה מישהו חבר לזה שהיה קשה לו, הוא היה בא לקראתו, עוזר לו. הוא לא היה עצלן מהבחינה, כל מה שהיה קשור לצבא זה אמוק. כאילו, תמיד עם המדים הטקטיים והנעליים, ומסודר ומתוקתק, ושהוא יראה בסדר, והכל במקום, ו...
ליזי.
אסון. כן.
זה נורא.
חיבוק גדול לכל המשפחה. עם שרי, באמת, לאביב אבנר, שאנחנו מחבקים אותו, ואנחנו שולחים לו את כל מילות הנחומים שיש, ואנחנו לא יכולים אפילו לדמיין מה הוא אומר.
תודה על השיחה הזאת, אנחנו בצמרמורות, ובאמת...
תודה רבה, שיהיה יום טוב.
איזה תמיר.
יהיה יותר טוב.
תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם, יום טוב.
אין מילים.
פשוט אין מילים. שיחות קורות, אנשים עוברים מיסוי גיהנום.
מגש הכסף של האלו, אלו הם. חיילים שלנו, אנשים שבשטח.
פרסומות. חסות בבקשה.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם. המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל היום. גו, כוכבי 8811. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
שיר ארז, רבית פלוטניק, טונה עם טל הפטר.
זבת חלב ודבש ותכלת לפ לפעמים גם היא עצמה גוזלת את כבשת הרש ארץ שמתחו לרגע וה ומלוכים כבכי כל חופיה שנתנו לה שב וחצב לבן לפרוח שם בדרך יחידי והיסמין ישיב מכוח שדות הזמן של עבודים לחזות את כל כבדי פניה רוח קיץ עצב אבניה ילטף באור
אורחים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן החיים על השידור סתיו קורנס ואיציק אהרון בדיגיטל איתי ניקסון אסף חרמוני ומיכל קדוש, תודה רבה יהודה שלזינגר.
סרי, שהשם מפנק אותך, יום טוב.
שבוע טוב.
שב וחצב לבן לפרוח שם בדרך יחידי והיסמין ישיב ניחוח שדות הזמן שלה